נתחיל. אז לפני הרבה זמן הייתי בישיבה פה בירושלים, כשלמדתי אחרי שהתחתנתי, באתי לארץ ולמדתי בישיבה איזה שנה. אשתי בישיבה לנשים ואני בדברים. למדתי בכל מיני ישיבות.
לפני מרכז.
נכון, הרבה לפני זה. למדתי בכמה ישיבות, אחת מהן זה היה איזה ישיבת של חרדים, ודנו שם לגבי מדינת ישראל, ואחד הדברים שדי הפריע להם, ואני חושב שזה גם מפריע לדתיים בכלל, זה למה הוקמה מדינת ישראל על ידי חילונים ולא דתיים. הרי הדתיים מסתכלים על חזרה לארץ כבמימדים דתיים. זה דבר ענק, אנחנו רואים יד השם בזה. ואז למה זה לא הוקמה על ידי דתיים ודווקא על ידי חילונים? עכשיו, אני חושב שמשה רבינו בפרשת השבוע, שזה פרשת עקב, הוא מסביר את התשובה מאוד ברורה ומאוד מאוד באופן עמוק. אז עכשיו בואו נתחיל, זה בפרק ט' בדברים. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממך, ערים גדולות ובצורות בשמיים. ואז מדלג לפסוק ד', אל תאמר בלבבך בהדוף השם אלוקיך אותם מלפניך לאמור בצדקתי, הביאני השם לרשת את הארץ הזאת, וברשעת הגויים האלה השם מורישם מפניך, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הארצם, כי ברשעת הגויים האלה השם אלוקיך מורישם מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק, ליעקב. אז עכשיו, מפה זה נראה די פשוט, כאילו היהודים אמרו, אנחנו צדיקים, אז אנחנו ראויים לבוא לארץ ישראל, ומשה רבינו אומר זה לא ככה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצם מוציא את הרשעים הקודמים ונותן לכם בזכות אבות. אבל לפני שאנחנו נגיע לזה, צריך להבין, יש כמה נקודות פה ואני ציינתי אותן בהדגש בתוך הפסוקים. יש כמה בעיות טקסטואליות, וזה התפקיד של הפשטנים, המפרשים שמנסים להגיע לפשט המקרא. ואז הם מסתכלים ויש כל מיני בעיות ונואנסיות בתוך הטקסט, ומזה הם מוציאים אפילו עוד דברים מאוד מעניינים ועמוקים ודברים שבעצם מגיעים לנו בכלל, מביאים לנו את המשמעות של הטקסט. עכשיו, למה אני מתכוון? אז פה יש ויכוח קלאסי בין רש"י לרמב"ן. רש"י מסביר את הפסוקים, ודווקא פסוק ד', הוא אומר, אל תאמר בלבבך צדקתי ורשעת הגויים גרמו. אז הוא אומר, יש וו חיבור בפסוק, והוא אומר שהיהודים אומרים שיש שני דברים שגרמו לנו לרשת את הארץ. א', שאנחנו צדיקים, וב', שהם רשעים. כן? אז הטקסט די מצדיק את זה, הוו הזה, וגם השפתי החכמים אומרים, פה בשורה השנייה רוצה לומר זה שניהם גרמו, אלא מתקנם משה, רשעת הגויים לבד גרמה להתגרש. אז מה שהוא אומר, היהודים חשבו שזה שני דברים, אנחנו צדיקים הם רשעים, משה רבינו אומר לא, אתה טועה, זה לא בגלל שאתה צדיק והם רשעים, אלא אך ורק בגלל שהם רשעים, אתם לא צדיקים ולא זכיתם, אל תחשבו שאתם צדיקים. עכשיו, זה הקריאה של רש"י וגם של הרשב"ם. הרשב"ם מוסיף מה שכנראה רש"י חשב שזה די פשוט. בכל מקרה, רשב"ם מוסיף גם, ומה שאתם זוכה בה, לא בצדקתך, אלא למען הקים את השבועה. אז הוא אומר, תראו, א', אתם לא צדיקים, וב', הם רשעים. עכשיו, בזה שהם רשעים, אז הם יוצאים מן הארץ. הם מאבדים את הרשות על ארץ ישראל, אבל זה עדיין לא מסביר למה אתם יהודים נכנסים. זה רק אומר שעכשיו הארץ הוא הפקר, אין אף אחד שמה. הסיבה שאתם נכנסים זה בגלל השבועה לאבות. הקדוש ברוך הוא נשבע עם אברהם יצחק יעקב שהוא ייתן את הארץ לילדים שלהם, לצאצאיהם, אז אנחנו זוכים בזה. אוקיי? עכשיו זה הקריאה של שוב פעם של רשי רשבם. הרמב"ן מתנגד. והוא מתנגד לא בגלל שהוא לא חושב שרשי הוא חכם או לא חכם, יש בעיות בטקסט שצריך לטפל בהן. אז הוא אומר, לא תחשוב כי עשה השם עמך כל זה בצדקתך, כי, אז הוא מתרגם את הוו לכי, כי לא עשה לכם כן רק ברשעת הגויים האלה. אז קודם כל הוא לוקח את הוו החיבור ואומר, זה לא וו חיבור, זה וו אחר. משה, בעצם היהודים טענו טענה אחת, אנחנו צדיקים, זהו. ואז משה מתקן אותם ואומר, לא, זה לא בגלל שאתם צדיקים, זה בגלל שהם רשעים. תגיד, אנחנו נמשיך עם הפסוק ואתה תראה. עכשיו, למה הוא אומר את זה ככה? הוא אומר את זה ככה בגלל שיש בעיה בטקסט. החלק הראשון כתוב צדקתי, כאילו היהודים אומרים בצדקתי, אז אני הייתי אומר גם הרשעים מפניי, לא מפניך. אז זה הופך מגוף ראשון לגוף שני באותו פסוק. אז הרמב"ן ואחרים גם קוראים את זה. החלק הראשון זה הטענה של היהודים, גוף ראשון, ומשה כבר עונה להם גוף שני, הוא מגרש אותם מפניך. לא, אז זאת לא הטענה של היהודים כבר. אוקיי? עכשיו, זה טוב ויפה ומסתדר עם הגוף ראשון, גוף שני, אבל עדיין יש בעיה, בגלל שאז בפסוק הבא משה חוזר על כל העניינים. אז אם הוא כבר אמר להם, הרי זה בגלל שהם רשעים, אז למה אתה אומר לי את זה שוב? לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת הארץ, כי ברשעת הגויים. כן, בפסוק ה'. אז הרמב"ן מסביר פה ככה. הוא בשורה השנייה של הרמב"ן, בחמישה מילים בפנים, והנה זה טעם באובדן הגויים ההם, ולא נתן להם טעם ברשת ישראל את הארץ. אז הוא אומר שמשה רבנו אמר להם שאתם לא יורשים בגלל שאתם צדיקים, אלא בגלל הם יוצאים בגלל שהם רשעים, והוא לא נתן להם הסיבה החיובית למה הם יורשים. אז הוא חוזר ואומר, על כן חזר וביאר, לא בצדקתך שתהיה צדיק במעשה, ולא אפילו בלב ישר שהיה לך, רק ברשעת הגויים עבדוהם, ובעבור שבועת אבותיך ירשת אותה הארץ. אז עכשיו, הוא בעצם אומר שהפסוק משה חוזר על כל העניינים על מנת להשלים את כל התמונה. אבל הרב מרדכי סבתו, שזה האח של הרב חיים סבתו, שהוא גם פרופסור לתנ"ך ותלמוד וכתב מאמר על העניין הזה, אז הוא מביא רש"י, רמב"ן, ואומר, אני מבין את הבעיה של הטקסט עם הגוף ראשון, גוף שני, אבל אני לא מסכים עם הרמב"ן שזה סתם חזרה. למה משה חזר עכשיו על כל הפסוק, על כל העניינים? אז הוא אומר פה ככה, יש בעצם שני מישורים. מישור אחד מתאר את הוויכוח שבין משה לעם בשאלה הנתונה במחלוקת באיזה זכות ירשו ישראל את הארץ. במישור זה אין מקום כלל לבאר מדוע גורשו הגויים מן הארץ, שהרי בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה. ומישור השני הוא הצורך להציג הן לשומעים והן לקוראים הסבר מלא לירושת הארץ, הסבר המתחשב בעקרונות הצדק האלוהי וכולל גם הנקמה להורשת הגויים. גם אם בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה, המישור הראשון הוא עיקר בפרק ובו עוסק הפרק כולו. אז בעצם מה שהוא מסביר כאן, דבר מעניין, הוא אומר, נכון, הרמב"ן תפס בעיה בפסוק ומסביר את זה שבעצם היהודים באו ואמרו, אנחנו יורשים את הארץ בגלל שאנחנו צדיקים. זהו, הם טענו, אנחנו צדיקים ואז מגיע לנו. ומשה אומר, לא, לא מגיע לכם. הם רשעים ואתם מקבלים את הארץ, יורשים את הארץ בגלל זכות אבות. עכשיו, למה משה היה צריך לחזור על זה פעמיים? על מנת שזה יהיה ברור גם להם וגם לנו. זה כאילו, זה דבר כל כך עקרוני שצריך להדגיש את זה עבור הקוראים הבאים, זאת אומרת אנחנו לדורי דורות. אז עכשיו הרב סבתו משתמש במפתח הזאת על מנת להבין את כל הפרק וגם הפרק הבא. זאת אומרת, משה רבנו לא מסתפק בשתי פסוקים, אלא הוא מרחיב את הנושא. הנושא הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. ואז אז עכשיו אני רוצה לעבור איתכם על, על הקריאה של הרב סבתו, שזה לא קריאה של הפשטנים. אם אתם תפתחו רש"י, רמב"ן וזה, הם עונים על השאלות אחרת. אבל הקריאה של הרב סבתו די מסתדר, וגם יש לו עומק של מסר פה. אז עכשיו הפסוק הבא, אחרי שמשה הסביר את כל העניינים האלה, הוא אומר, וידעת כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי עם קשה עורף הוא. אז קודם כל, עם קשה עורף אתה, הוא מדבר עם עם ישראל, ואז הוא מסביר שוב פעם, אתם במעמד פה טוענים שאתם צדיקים ומגיע לכם את הארץ, לא נכון. לא, עד כדי כך זה לא נכון שאני צריך להזכיר לכם שאתם עם קשה עורף. לא מגיע לכם כלום עם קשה עורף, לא שומעים, לא עושים, כן? אז עכשיו משה בא להצדיק את הטענה, מאיפה אתה בא עם עם קשה עורף? למה אתה מעלה דברים רעים עלינו? אז עכשיו הוא ממשיך. ואז עכשיו מפסוק זין עד פסוק חף דלד זה ההצדקה. אז עכשיו הרב סבתו מסביר שזין וחף דלד הם כמו סוגריים כאלו, באנגלית אנחנו אומרים bookends, זה כאילו פתיחה וסגירה שהם מקבילים. אז פה הוא אומר, זכור את, אל תשכח, את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר, למן היום אשר יצאת מן הארץ, מארץ מצרים, עד באוכם, עד המקום הזה, ממרים הייתם עם השם. עכשיו אני הדגשתי פה עם הקווים פה, שפסוק חף דלת, זה אותו מטבע של מילים, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. אז שוב פעם, ממרים מיום ליום, אז פה זה התחלה בסוף כללי, אתם פשוט לא ראויים. באמצע עכשיו פה, מח' עד חף ג' זה כל מיני דוגמאות, עדות על זה שאתם ממרים. אז הוא מסביר, לרוב זה על חטא העגל, אחרי זה הוא מזכיר את הסלב, כאילו שאנחנו רצינו בשר, וגם את חטא של המרגלים. אז כל זה הוא מביא כהצדקה שבעצם אין מקום ליהודים לטעון שהם צדיקים גמורים ראויים להכל ומגיע להם את ארץ ישראל. עכשיו אם תהפכו את הדף, אז הפסוקים ממשיכים. כ"ה, אז משה עכשיו חוזר ומסביר איך הוא התפלל בחטא העגל. ואתנפל לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם. עכשיו, הרבה שואלים, מה זה קשור? רגע, מאיפה אתה בא עם זה? אתה כבר הזכרת לנו את חטא העגל, פסוקים, חטא וכו'. עכשיו אתה חוזר לזה, למה? אוקיי, עכשיו, כמו שאמרתי, יש הרבה תשובות לזה. הרב סבתו עונה פשוט מאוד. כל העניינים האלה, כל הנאום של משה עכשיו, זה להגיד שאנחנו לא צדיקים, לא ראויים, והסיבה היחידה שאנחנו נכנסים לארץ זה זכות אבות. יש איזשהו שבוע שהקדוש ברוך הוא צריך לקיים בנו, וזה הסיבה. אז עכשיו משהו חוזר ואומר, התפללתי 40 יום, 40 לילה, אתם כל כך לא ראויים שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אתכם. מאיפה אתם באים שאתם צדיקים? כלום אתם. הייתם צריכים להעיף מהעולם. בגלל שאני התפללתי עבורכם, אז אתם קיימים. אז אל תבואו שעם טענות צדיקים צדיקים. ושוב פעם, אז הוא אומר בפסוק חף זין, זכור לעבדך, לאברהם, ליצחק, ליעקב. שוב פעם, משה הציל את היהודים על ידי הזכרת השבועה, שהקדוש ברוך הוא בעצם חייב לעבוד. ואז בגלל כל זה, משה מדגיש שוב ושוב ושוב את העניין שאנחנו לא רואים ואנחנו מגיעים לזה אך ורק בגלל זכות אבות. עכשיו זה ממשיך בפרק י'. עכשיו בפרק י' אני עשיתי איזשהו אינדנט, הזזה פנימה בטקסט, בגלל שזה גם כאילו איזה מין הערה. רב סבתו מסביר שהרבה פעמים זה מופיע בספר דברים וגם בתנך בכלל, בעת ההיא. בעת ההיא אומר, תראה, יש לי משהו להגיד קשור לזה, אבל לא בדיוק קשור. כאילו זה משהו טנג'נטיאל כזה, זה משהו צדדי. פה זה המקום להזכיר את זה, בגלל שעכשיו זה קשור איכשהו. אנחנו מדברים על חטא העגל, אז אני מזכיר לכם עוד דברים של לוחות הברית השניים וזה. אבל זה לא לעניין המרכזי, שזה שוב פעם שאנחנו לא רואים וזכות אבות. אז עכשיו אנחנו מגיעים שוב פעם לפסוק י', שזה באמת מקשר אותנו בחזרה לעיקר הנאום של משה. ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, 40 יום ו-40 לילה, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא, לא אבה השם השחיתך, ויאמר השם אליי, קום לך למסע לפני העם, ויבוא וירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. אז שוב פעם, שני פסוקים, שני עניינים, שאנחנו לא ראויים ואנחנו מקבלים בגלל זכות אבות, כן? נשבעתי לאבותם, אוקיי? אבל כל זה, בעצם משה עושה איזה מין הקדמה לגרנד פינאלי שלו. כאילו זה עכשיו, הסיבה שהוא רוצה להגיע לזה, זה א', כמובן להגיד, להוריד את היהודים מהרמה הזאת שהם חושבים שהם צדיקים ראויים והכל יופי וטוב, ואז הוא אומר, אז בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממכם? ואז הוא מביא בפסוק י"ב. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם לירא את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל דבבך ובכל נפשך. עכשיו, איך זה קשור? אז רש"י מקשר את זה להתחלת כל הנאום בפרק תת. הוא אומר, אף על פי שעשיתם כל זאת, כל החטאים שהזכרנו, עודנו רחמיו וחיבתו עליכם, ומכל מה שחטאתם לפניו, אינו שואל מכם כי אם ליראה. אז הוא אומר, כל זה שאמרתי שאתם לא ראויים וחטאתם ואני הבאתי את כל העדות הזאת, עדיין אני כאילו מוחק את זה. בואו נתחיל. מה אני מבקש מכם בכלל? יראת שמיים. זה הכל, כן? ואז הוא הפסוק, הנאום של משה מסתיים ככה, פחות או יותר. לשמור את מצוות השם, את חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך, הן להשם אלוקיך השמיים, ושמי השמיים הארץ וכל אשר בא. רק באבותיך חשק השם אל אהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים מקיום הזה. ומלתם את אורלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד. וזה אני מקשר עם הקבקוב פה, שהתחלנו עם זה שמשה אומר אתם עם קשה עורף, ומסיימים עם זה שאתם יכולים להיות לא עם קשה עורף. אתם יכולים באמת לראה השם לעשות מה שהוא מבקש. אתם העם הסגולה, עם הנבחר. יש לנו פה משמעות בחיים, משמעות של בעולם להיות אור לגויים, וזה בעצם בגדול מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, יראת שמיים, תורה ומצוות, דברים פשוטים, בוא נלך ולעשות, אוקיי? אז עכשיו, הרב הסבת הוא מסכם את העניין ככה. הסקירה כולה וההוכחות לטענה שלא בצדקתך אתה בא לרשת את ארצם כי עם קשה עורף אתה, לא באו איפה אלא להכין את המסקנה המפורטת בפסקה הזו, מה שעכשיו קראנו. לו חשב עם ישראל שבצדקתו יירש הארץ, יכולה הייתה מחשבה זו להביאם לידי זכיחות דת בעבודת השם, כביכול אין הם חייבים דבר לאל, שהרי בצדקתם ירשו ארץ. ממילא לא היו מוכנים מבחינה נפשית להתייחס כראוי לדרישת השם מהם. לדרישת השם מהם. אז בעצם מה שרב סבתא אומר פה, למה זה כל כך חשוב שמשה מבזבז משהו כמו 30 פסוקים נאום על היהודים להגיד להם אתם לא כל כך צדיקים, ההפך, אתם רואים השמדה. למה הוא רוצה להוריד אותם מהעץ הזה? אז רב סבתא מסביר מאוד פשוט. אתם חשבתם שחזרתם לארץ בגלל שאתם צדיקים? אתם רציתם לחזור לארץ על ידי הדתיים ולא על ידי החילונים? אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד בזה שהוא הקים מדינת ישראל לא על ידי דתיים אלא על ידי חילונים. בגלל שאם זה היה על ידי דתיים היינו זכוכים. היינו אומרים, תראה, עד כמה אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, אז בדיוק, בדיוק, מעשה אבות סימן לבנים. משה, זה היה מאוד חשוב למשה להדגיש, שאנחנו לא צדיקים, ואנחנו באים בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה את זה. ואז זה מביא אותנו למקום אחר, למקום שאנחנו חייבים, ולא שמקום שהכל מגיע לנו. כן, וזה חשוב לנו בהקמת מדינת ישראל, שאנחנו חייבים להמשיך להבין שאנחנו חייבים ולא סתם מגיע לנו לאפס. ועכשיו התשובה הזאת, ההבנה הזאת, זה לא רק לאלו שבאים ומקימים מדינת ישראל או חיים פה, זה לכל החיים, בכל פינה של החיים. מצאתי בספר החרדים, ספר החרדים וזה ספר שהוא מונה תרי"ג מצוות לפי חילוק הגוף, כאילו המצוות שייכים לפה או מצוות ששייכים לידיים, רגליים, כל מיני דברים כאלו. בכל מקרה, הוא מביא פה מצוות חפה שלא להיות צדיק בעיניו, שנאמר אל תאמר בלבבך בצדקתי וכו'. הפסוק שלנו אומר, הוא לומד משהו כללי, זה לא רק שכשאתה בא לארץ, זה בכל החיים אתה חייב להבין שאתה לא צדיק. להסתובב ולחשוב, אני צדיק, מגיע לי הכל, זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא טוב פסיכולוגית, זה לא טוב אמוציונלית, זה לא טוב רוחנית. גם השערי תשובה אומר אותו דבר, הוא מצטט את הפסוק שלנו ואומר, הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו בצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד עליון ורב טובו, כעניין שנאמר ליעקב אבינו עליו השלום, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אפילו יעקב אבינו, כן, אב האומה, הוא גם רואה את עצמו קטן. הוא גם אומר שמה שהקדוש ברוך הוא עשה עבורו זה מעל ומעבר. ואז אני מצטט פה רב בולקה, שהוא מביא את זה במילים יותר מודרניים, We are called on to be righteous, but it would be arrogant, even contradictory, to ever think we attained righteousness. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות צדיקים, אבל לחשוב שהשגנו את הצדקות כזאת, זה לא ראוי. The truly righteous always think they have so much more to do to be truly righteous. They are humble in the face of the enormity of their responsibilities. אז כאילו, אפילו שאתה עשית הרבה, ואתה באמת, אתה עושה כל מיני דברים טובים, אתה חייב להבין את זה בפרופורציה. תמיד כמה שאתה עשית, יש פי מאה יותר לעשות. אז אנחנו תמיד חייבים לשאוף להשיג יותר, אבל לדעת שאנחנו לא השגנו את הכל. וזה בעצם דוחף אותנו באמת לתקן את עצמנו, לתקן את העולם ולהביא את המשיח במהרה בימינו.